טוב, אנחנו חילקנו דף, בסדר? של גמרא מסכת שבת, שפגשנו בהקשר אחר, כשדיברנו על חודש אייר. הגמרא במסכת שבת מתארת באופן מתוארך, מלשון תאריך, את מה שהתרחש ביציאת מצרים. אני לא יודעת אם אתם זוכות, לא משנה באיזה תאריך הם יצאו, באיזה תאריך הם המשיכו, לא משנה. אחר כך אומרים חז"ל, אם אתם זוכות, שחודש אייר של אותה שנה היה מעובר, זוכות? עכשיו אנחנו ממשיכות, בסדר? כי אנחנו רוצות להגיע למתן תורה. אומרים חז"ל, בסדר? תסתכלו בדף בעמוד 171 אצלכן, ואני אומרת לכם בעברית את מה שכתוב פה, אנא תכתבו בדף, בסדר? תכתבו מעל המילים בארמית את המילים בעברית, כדי שנבין מה אומרת הגמרא. אז הגמרא אומרת כך, כי פליגי נחלקו בקביעת דיירחה, באיזה יום הוקבע החודש. בואו נראה את הדברים ואז ננסה לברר. אז ככה, יש פה מחלוקת, בסדר? רבי יוסי סבר בחד בשבא איקבא ירחא. אני אומרת בעברית, רבי יוסי סבר שבראשון בשבת, בחד בשבא, זה בראשון בשבת, נקבע ראש חודש. בסדר? יש מחלוקת מתי, באיזה יום בשבוע, היה ראש חודש סיוון במתן תורה. בסדר? אנחנו מדברים עכשיו שאנחנו לקראת מתן תורה. ובאותו יום לא אמר להם משה כלום. בסדר? ובחד בשבא לא אמר להו כלום. למה משה לא אומר להם כלום בראש חודש סיוון? שום דבר. אומרים חז"ל, משום חולשה דאורחה. משום חולשה וטרחת הדרך. למה משה לא אומר להם כלום? אנחנו מגיעים מהליכה, אנחנו עייפים. ראיתי שעשיתם את זה על הספות? חשבתי שאולי אתם יודעות מה אנחנו הולכות ללמוד. כולם היו חלושות מטרחת הדרך. הלכתם עד מערת המכפלה, התפללתם את כל תפילת שחרית ואת כל הליל, ועוד עליתם בחזרה, כולכם חלושות. אז אומרת הגמרא, משום חולשת וטרחת הדרך בראש חודש סיוון, משה לא אומר לנו כלום. בסדר? אנחנו כבר הגענו, והוא לא אומר שום דבר. בתרי בשבא, ביום בשני בשבת, אמר להם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כן, מי שיש לה תנך, אני ממש אשמח, זה ממש יעזור. תפתחו בספר שמות פרק י"ט, כדאי לקרוא את זה בכל מקרה לקראת חג מתן תורה, לפני חג מתן תורה. מספרת לנו התורה בפרק י"ט בפרשת יתרו, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם, תהיו שם, טוב? תקשיבו, תקשיבו מה משה, מה ריבונו של עולם אומר דרך משה. שמות פרק י"ט פסוק ד', אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ועשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ישמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל. את זה אומר לנו משה ביום השני. ביום הראשון שתיקה, ביום השני זה מה שאומר משה. בתלתה, ביום השלישי בשבא, אמר להם מצוות הגבלה. מה זה מצוות הגבלה? בואו נראה רגע מה קורה ביום השלישי. פסוק י"ב, והגבלת את העם סביב לאמור, ישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת, לא תיגע בו יד, כי לא תיגע בו יד, כי שקול יסתכל או ירו יירא, עם בהמה ועם איש לא יחיה במשוך היובל, הם יעלו בהר. אז מה קורה ביום השלישי? ביום השלישי בעצם ריבונו של עולם אומר, אין קרבה להר סיני. הולך לקרות משהו מאוד גדול על הר סיני. אף אחד לא יכול לגעת בהר בשום פנים ואופן, בטח שלא לעלות על ההר. בסדר, זה מדרגות, בסדר, אנחנו במדרגות. בדלת, ביום הרביעי, אבות פרישה עשו פרישה, זה מופיע בפסוק תתווה, ויאמר אל העם, היו נכונים לשלושת ימים, אל תגשו אל אישה. בסדר, אז ביום הרביעי, אומר להם משה רבינו, אין מגע בין איש לאישה. כל יום זה עוד מדרגה בטיפוס של האדם לקראת מתן תורה. אז אנחנו רוצות לראות איך זה קשור אלינו, בסדר? מה שהיה במתן תורה זה לא משהו שהיה אז וחלף ונגמר וחסר משמעות. חז"ל רוצים ללמד אותנו איך מתכוננים למתן תורה. אנחנו יצאנו ממצרים, אנחנו לאט לאט הולכים במדבר ומנסים להשיל מעלינו את העבדות שהיינו שקועים בה 80-90 שנה, לא יומיים, לא שבועות ולא חודשים ולא מעט שנים. 80-90 שנה היינו אומה של עבדים במצרים, אנחנו הולכים ומנסים להוריד מאיתנו את כל הקליפות של העבדות למצרים, את כל הדברים שדבקו בנו מהעבדות, אבל זה לא מספיק, בסדר? לקבל את התורה, צריך בשביל להצליח לקבל את התורה, צריך לאט לאט לטפס במדרגות. וכל פעם מחדש אנחנו רוצים לקבל את התורה, נכון? תמיד אנחנו רוצים לקבל את התורה, ובטח בעזרת השם בחג מתן תורה שקרב עלינו לטובה, בעזרת השם אנחנו רוצים לקבל את התורה. אז כשחזל מלמדים אותנו בגמרא מה קרה בכל יום, חזל אומרים לך, יש דרך לקבל את התורה, יש איך לקבל את התורה. אתה לא, אני רוצה לקבל את התורה, טרח אתה נכנס, טרח אתה מתפרץ, טרח אתה מנסה לגעת. לא, זה לא הולך ככה. לקבל את התורה אתה צריך להבין מה זה תורה. אז את זה נשתדל בעזרת השם ללמוד דרך השלבים שהיו אז במתן תורה. אז בואו נראה את הפסקה הראשונה נלמד ביחד, את הפסקה השנייה תנסו ללמוד בחברותות, ואחר כך נראה, בסדר, נתחיל ונראה מה מתאים לנו. אז בואו נראה פסקה כף ג', בסדר? הפסקה כף ב', בסדר? למה משה לא מדבר איתנו? כי אנחנו חלושים מטרחת הדרך. אומר הרב כך, הקדושה העליונה היא הבאת החיים השלמים בכל מילואם. אנחנו הולכים לקבל את התורה כדי שהתורה תופיע בכל כל כל רובדי החיים שלנו. התורה, דיברנו על זה פעם, היא לא למלאכים. התורה היא לא לעולמות העליונים, התורה היא ליושבי האדמה הזאת. התורה היא לבני אדם, בשר ודם. אומר הרב, הקדושה העליונה הזאת, איך תופיע הקדושה האלוקית במציאות? דרך כל 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 רובדי החיים שלנו. מהרובדים הכי פשוטים, הכי נמוכים, הכי יומיומיים, הכי שגרתיים בחיים, ועד הדברים הכי גדולים ומרגשים ומיוחדים ומופלאים. לכן אומר הרב, העייפות כמו העצבות היא מפריעה את ההתפשטות האצילית הרחבה והתאורה, שהמחשבות הרמות בקדושתן וההרגשות העמוקות בתארת היושר והטוב הבלתי גבולי שבהן אינן יכולות להתרחב בשלטונן המלא על הנפש העייפה. אומר הרב, כדי לקבל את התורה אי אפשר שאדם יהיה עייף. עייפות זה חולשה. עייפות זה אומר שהוא לא מגיע עם כל כוחות החיים שלו להיפגש עם התורה. עייפות, אומר הרב, זה מזכיר קצת עצבות. מה עושה העצבות? העצבות עושה שאין מספיק מרץ בחיים, שאין מספיק שמחה בחיים, שאין מספיק אנרגיות בחיים, שאין לאדם כוח להופיע את הכל בחיים. אומר הרב, אי אפשר להיות עייף כשאתה בא לקבל את התורה. זה לא יכול להיות. כי התורה, את רוצה שהיא תזרום לך בכל הורידים ובכל העורקים, אבל גם בנימים הכי דקים של החיים, בפינות הכי הכי צדדיות של החיים. ובשביל זה צריך חיוניות, בשביל זה צריך כוחות. אי אפשר להגיע עייפים למתן תורה. אני אומרת בסוגריים, בסוגריים, סבבה? הכי כדאי, אני יודעת שלא תקשיבו לי, לכן אמרתי שזה בסוגריים. הכי כדאי בשנת מדרשה לישון בלילה. אני לא אגיד באיזה שעה, כי במילה לא תקשיבו לי, אבל זה אומר הרב בפסקה. ואני אומרת עוד סוגריים נוספות, שבשבת, בעזרת השם, זה מאוד קשה שבת ושבועות, וזה מבורך שבת ושבועות, חבל על הזמן, כי בשבת, אחרי הסעודה, הולכים לישון. וישנים בשביל שיהיה כוח להיות בכל השיעורים בליל חג שבועות, כי יש מנהג עתיק יומין בליל חג שבועות ללמוד תורה כל הלילה, ואחר כך אנחנו הולכות לוותיקין בישיבה, ואני לא רוצה שתרדמו בוותיקין. כן, הולכות. אז לכן בשבת, מיד אחרי הסעודה, אופס, הולכים לישון. סגור? סוגרת סוגריים. זה לא קשור לפסקה.
לישון את המוחיות שלנו.
לא, אבל אתם תצטרכו גם בסוף לקום. אני חוזרת לפסקה, כל הדיונים על שבת בהמשך. העייף, אומר הרב, העייף והיגע, יוכל תמיד להיות לברות למלטעותיו של העמלק הרוחני, אשר לא ירא אלוהים. אומר הרב, כשיש עייפות, כשלאדם אין כוח, ליצר הרע יש הרבה סדקים שהוא מצליח להיכנס. היצר הרע מוצא דרכו כשאנחנו עייפים. כשאנחנו עייפים, זה לא בריא, זה לא טוב. אני אומרת, אני פותחת עוד סוגריים, הרבנית חנה הרבה פעמים אמרה את זה. אם את חוזרת הביתה ואת עייפה, קודם כל תלכי לישון, שכשהבעל שלך יחזור, יהיה לך כוח לדבר איתו. אם את תהיה עייפה באמת, אם את תהיה עייפה, אז את לא יהיה לך כוח. אז זה לא יהיה נעים וזה לא יהיה נחמד. היא אומרת, אפילו תשקיעי פחות באוכל שהכנת, תכיני אוכל, את חייבת להכין אוכל. אבל תשקיעי פחות באוכל ותשני עוד חצי שעה, כדי שיהיה לך כוח. אם אנחנו עייפים, יצר הרע חודר פנימה, הוא מרגיש את החלישות. יצר הרע אמר לי, נלמד עליו בעזרת השם אחרי שבוע, על הטקטיקות שלו והדרכים שלו, אבל הוא מיד מזהה כשאנחנו עייפים. ואז הוא יודע שיש לאן להיכנס, ואם יש לאן להיכנס, איך נגיע עם כל הרצון הטוב, עם כל השאיפות למתן תורה? זה לא יהיה.
עייפות זה משהו פיזי?
גם פיזי, בוודאי. אבל העייפות הפיזית הרבה פעמים גורמת לנו גם לעייפות נפשית וגם לעייפות רוחנית. אנחנו לא מגירות, בנות, אנחנו לא מגירות. אנחנו לא, טוב, יש לי עייפות פיזית, נכניס למגירה של הפיזי, וזה לא ישפיע על הנפש. אין דבר כזה, אנחנו מעורבבות. תחשבי סתם על איזה שיחה שיש לך עם חברה כששתכם עייפות. ברור שזה הרבה פחות בונה ומקרב מאשר כשאנחנו עם כוח. זה פשוט. ויותר טוב, אומר הרב, שהרשמים הקדושים בקדושה עליונה יתאחרו מעט עד אשר ישוב הכוח לעייף והחלש, יוכל לומר גיבור אני, ויחוש את גבורתו, גבורת הגבייה והבשר. את שומעת על הגבורה? הגבייה והבשר. אשר עליהם תכונן גבורת הרוח והנשמה העליונה את כיסא כבודה. אז זה חשוב שלא נהיה עייפים. קודם כל שלא נהיה עייפים בגוף. קודם כל שלא נהיה עייפים בבשר. כי זה מה שנושא את הנשמה. את לא יכולה להגיד לעצמך לא. אין דבר כזה. זה לא הולך, את לא מחולקת לחלקים. אנחנו אישיות אחת, נכון? למדתם את זה בשמונה פרקים ברמב"ם. ובעת החולשה, שתוכל הרשימה, הרשימה זה הרושם, בסדר? תוכל הרשימה להיות מזדייפת, לא אמיתית, לצייר שהמבוקש האלוקי האידיאלי היא אותה חולשה, רשלנות החיים ומיעוט צביונם, צריכים להניח לעייף. זאת המנוחה, הניחו לעייף עד שיקבץ החיל. אני עוצרת באמצע המשפט, כי הוא ארוך. אומר הרב, אם נגיע עייפים, נחשוב שהתורה היא לי עייפים. נחשוב שהתורה היא לא מחוברת לחיים. היא לאנשים האלה שהגוף זה לא חשוב להם. החיים הגשמיים זה לא חשוב להם. הכוחות של החיים זה לא חשוב להם. מה חשוב להם? להיות כאלה צדיקים כפופים וחלושים, לא עסוקים בענייני עולם הזה, לא טרודים, הכל כזה, כמו שדמיינו את עצמנו בגלות, כי בגלות באמת לא היינו זמן לחיים, אז אולי נחשוב שזה התורה, התורה היא מצומקת כזאת, היא לאנשים כאלה לא מחוברים לחיים. אז נגיד שוב בסוגריים, בסדר? אנחנו לא מבקשים להעצים את החיים הגשמיים, סתם. אנחנו לא מבקשים של הצדדים החומריים של החיים, ניתן כל מיני דברים שאינם קשור, אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו רוצים שהקודש יופיע בכל מרחבי החיים. לא לחשוב שאנחנו צריכים להיות כאלה בורחים מהחיים, מתנזרים מהחיים, מסתגפים מהחיים. לא, זה לא. זה לא. החיים צריכים להיות במילואם, באוזם, בעוצמתם. בשביל מה? בשביל הקודש. ברור בשביל הקודש. לא בשביל שפלותם וגסותם וחומריותם שאין בה כלום. ברור שלא בשביל זה. אז הרב אומר, זאת המנוחה הניחו לעייף. עד מתי? עד מתי המנוחה? עד שיקבץ החיל. והכוחות הגופניים והנפשיים יחלו ללכת במסלולם האיתן והבטוח. אנחנו רוצים שגם הכוחות הגופניים וגם הכוחות הנפשיים, כל הכישרונות והנטיות וההופעות, לא להגיד, מה זה משנה? קיבלתי כישרון כזה, קיבלתי, מה זה חשוב? בכלל ריבונו של עולם, זה לא מעניין אותו, אין דבר כזה. כל כישרון ונטיית לב שקיבלת, קיבלת אותם במתנה מיוחדת לך. וריבונו של עולם רוצה שאת תופיע את הכישרון והנטייה והופעת החיים האלה. איך תופיע? זה שאלות אחרות, זה לא קשור לשיעור הזה. אבל לא קיבלת את זה בטעות, לא קיבלת את זה בלי כוונה, זה לא נפל עלייך משום מקום. לא, זה תוכנית אלוקית מדויקת. בשביל מה? בשבילך. שאת היא מי שאת. ולכן את צריכה להיות מלאת כוחות. את לא יכולה להיות עייפה. ואז ייפול עליהם אור החיים האלוקיים כרביבים עלי עשב, כטל מאת השם. כן, כרביבים עלי עשב, זה כתוב בדברים, בפרשת האזינו. איך קיבלנו את התורה? על ניצנים ברוכי אל. התורה זה כמו מטר שיורד אלינו ומצמיח אותנו. את מה הוא מצמיח? מה המטר הזה מצמיח? את הכל, 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 את כל מה שיש בתוכך, את כל כוחות החיים שיש בתוכך. בקדושה. בטח שבקדושה. אבל ריבונו של עולם לא רוצה שיחסר דבר מכל מה שיש בך בקודש. לזאת יום הקמה תחילת החול המטושטש בעייפותו, לא אמר להם כלום. לכן ביום הראשון, משה אומר, עכשיו, התפקיד של היום הזה, הגעתם להר סיני. התפקיד של היום הזה זה לאסוף כוח. עכשיו אוספים כוח. אם נאסוף כוח כראוי, אפשר יהיה לעבור ליום השני. אבל אי אפשר בלי זה. עכשיו, באמת זה שיעור לחיים. את מבינה? זה שיעור לחיים. את לא יכולה להיות עסוקה בכל, כל, כל העולם וכל הדברים, כל המשימות וכל המטלות, ולקודש לא, 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 לא למצוא מקום לאסוף כוח בשבילו. את לא יכולה, את לא יכולה. צריך לעשות את זה, ואת 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 זה. וזהו, ואז את מגיעה לסוף היום ואין לך כוח לקודש. מה את יכולה לעשות? לא, לא. אומרים חז"ל, בשביל להגיע לקודש, את צריכה שיהיה לך כוחות. ובשביל שיהיה לך כוחות, יש זמן, אומר משה רבנו. בתהליך של מתן תורה, יש זמן שאנחנו נחים. נחים מכל העמל. מאיזה עמל? מעמל של 210 שנים שהיינו במצרים. 90-80 שנה של שיעבוד. וכל ההליכה שלנו במדבר עד אותו תאריך. ואז אנחנו מגיעים ונחים, ואז אפשר לעבור עליו. אז אפשר יהיה לעלות למחרת למדרגה החדשה. נכון, אבל חייבים לדעת שאי אפשר לוותר על זה. את לא יכולה להגיד, הכל חשוב. איך נגיע אל הקודש? נתפרץ כזה בעייפות, פרועים, עם בגדים. אי אפשר, זה לא הולך ככה. שוב, זה משל, בסדר. אבל אי אפשר, צריך, אני לא אומרת עכשיו צריך יום שלם, בסדר? זה לקראת מתן תורה, אבל צריך לזכור את זה כמשל. כי החיים יהיו מאוד 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 עמוסים. תוך חמש דקות, את אומרת, אני רוצה פעם בשבוע לשמוע שיעור. בסדר? כמשוב, הכל כמשל. את לא יכולה להגיד, אני אכנס 10 דקות אחרי תחילת השיעור, העיקר שנכנסתי. לא, חמודה. את הולכת להיכנס פעם בשבוע לשיעור? רגע, תזיזי את כל מה שהיה כל השבוע הצידה. תתכונני קצת לשיעור הזה, תגיעי ליישוב הדעת. לא שכל השיעור תחשבי מה עוד לא הספקתי ומה עוד לא עשיתי ואיזה שיעורי בית עוד יש לי ולא יודעת מה. זה לא רציני. זה לכן אני אומרת, הגמרות האלה משמעותיות לחיים. זה לא סיפורם של בני ישראל. יופי, הם נחו יום אחד. לא, זה מהותי. נועה, רצית לשאול? נכון, בחיים של אמהות הכל חשוב, הכל הכי הכי חשוב. ולפני שאת אומרת לעצמך, אני רוצה עכשיו להיפגש עם התורה, את לרגע עוצרת ואומרת לעצמך, אני צריכה לראות שיש בי כוחות, אז אני אקבל את התורה הזאת כמו שצריך. ולא שאני מרגישה שאני סמרטוט, ואז התורה זה חלק מהסמרטוטיות שלי. לא. לא, זה יכול להיות, כל אחת תמצא לעצמה את זה, בסדר, יכול להיות, אני לא אומרת. אבל לא לשכוח את זה, לא לחשוב שאנחנו כזה נכנסים, מתפרצים לתוך זה, מה זה משנה איך אנחנו נראים, מה אנחנו מרגישים? לא, זה התורה. כאילו, זה הדבר הכי יקר. נכון, בסוף כשאת הולכת לשיעור באוניברסיטה, את לא יכולה לפתוח את הדלת, להיכנס בריצה ולהתיישב, אין דבר כזה. סליחה על ההבחנה, בסדר? מתכוונת שבעולם הזה, אתה רוצה להיות חלק ממשהו, אז אתה מכין את עצמך. קל וחומר לקדושה העליונה הזו. בסדר? טוב, בואו ננסה שתלמדו בחברותות את פסקה כף ג' בסדר, ננסה. נצליח, לא נצליח. אז בכל מקרה נחזור על זה, בסדר? בכל מקרה. אז בואו נראה שיש לנו זוגות. החינוך זה לא יהיה תהילה, בסדר? טוב, יש עוד זוגות? אשרינו מה טוב חלקנו. יופי. טוב, אז אנחנו בפסקה על היום השני. ביום השני אומר להם משה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. בסדר? הנה, יש בסדר. מה, אני אומרת שוב, זו פסקה מאוד מאוד חשובה, מאוד יסודית. מה אומר הרב? מה קורה ביום השני? למה משה אומר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש? מה אתה מלמד? יופי. קודם כל, לפני שאנחנו הולכים להיפגש עם התורה, אי אפשר להפגיש אותנו עם התורה בלי לדעת מה המטרה של כל הסיפור הזה. ועוד יותר, מי מוסיפה על מה שמאור אמרה? זה מאוד קשור למה שאנחנו לומדות כל השנה. יש פסוק שאומר, לא פסוק, יש שורה שאומרת, בסוף מעשה במחשבה תחילה, להודיע שהמטרה היותר אחרונה בטוחה היא. אם שכדי להשיג אותה כל כך מתפצלים הם הדרכים, והמכשירים הטובים והרעים, כולם משמשים הם להופעתה. מה זה המטרה היותר אחרונה?
שכאילו
המטרה יותר אחרונה, אומר הרב, זה עתידי. אנחנו רוצים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. זאת המטרה. אנחנו לא רוצים פחות מזה. אבל זה מאוד מאוד קשה, אומר הרב. יהיו לנו פעמים שיהיה תקופות מהירות, יהיו לנו פעמים שיהיו לנו תקופות חשוכות, יהיה פעמים שאנחנו נראה שאנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, כמו בתקופה של שלמה המלך, שהכל היה כמעט מתוקן, ויהיו תקופות שבכלל מי יראה שאנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, כי אנחנו נהיה מפוזרים, נכון? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך. אומר הרב, אי אפשר להתחיל את מתן תורה בלי החלום הכי גדול שלנו, הכי יפה שלנו, הכי נשגב שלנו, הכי מרומם שלנו, שאנחנו בטוחים שבסוף הוא יקרה, בסוף הטוב ינצח, האור ינצח, בסוף אנחנו נתקן עולם במלכות שדי. ואיך נעשה את זה? נעשה את זה על ידי שנהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, לא על ידי זה שנהיה מפוזרים בכל העמים, ממש לא. על ידי זה שנהיה בעל האדמה הזאת, ונחיה את אמת חיינו, ונקים את בית המקדש, ויהיה לנו את דוד מלכנו, דרכנו עוד ארוכה. אומר הרב, אפילו שהדרך ארוכה, מסובכת, מפותלת, לא ברורה, מטושטשת לפעמים, קשה לפעמים, כואבת מאוד לפעמים, אי אפשר בלי זה. אנחנו יודעים בוודאות שנהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה מטרה אחרונה ובטוחה. אחרונה זה עתידית. נכון, כמו שאומר הנביא, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. נאום השם צבאות. בסדר? אז זו פסקה מאוד חשובה, כי זה מאיר, מאיר על כל חיינו. א', לזכור בשביל מה אנחנו פה, למה אנחנו פה. אנחנו לא מוכנים להיות פחות מממלכת כהנים וגוי קדוש. ועד שלא נהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, אנחנו נלחם על זה, וזה יהיה קשה, זה יהיה מסובך, זה יהיה לא פשוט, זה לא משנה. ולא רק שאנחנו עובדים על זה, אנחנו בטוחים שזה יהיה. בטוחים. מתי? לא יודעים. אבל זה בטוח. זה בטוח. זה מאוד מאוד חשוב. ושוב, זה לא חשוב רק למתן תורה. זה חשוב לכל שנייה בחיים שלנו. עכשיו אומר הרב, מתוך שפגשנו את ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז אפשר להגיד לנו, רגע, 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 רגע. בסדר, אתם מתלהבים. אתם מלאים בחיוניות ובשמחה ובהתרגשות. שאתם הולכים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, רגע, עכשיו אתם מתחילים להתרגש, אז עכשיו מגיעה ההגבלה. מה זה ההגבלה? אני בכף ד'. אומר הרב, רק אחרי שמציבים את האידיאל הנעלה, המרומם והרחוק בכל יפעת יפערתו, והנשמות מתעוררות להגיע אליו, אנחנו מתגעגעים לזה, אנחנו רוצים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, כן, אנחנו רוצים. אומר הרב, אז יש לחוש, לחוש זה לחשוש, מפני התפרצות פתאומית העוזבת את כל דרכי ההדרגה ומביאה הריסות ושבירות בעולם. אומר הרב, עם ישראל יכול לשמוע, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ושניים וחצי מיליון אנשים רצים לעלות אל הר סיני לקבל את התורה. לא, זה לא הולך ככה. אנחנו רוצים לקבל את התורה, אבל יש דרך לקבל את התורה. יש איך מקבלים את התורה. זה לא הולך בגלל שאת מרגישה פף, את מתפרצת, נכון? להבדיל, כן, יש כאלה שהם אומרים, אני מתחבר לריבונו של עולם רק אם אני מנגן ניגונים, אני מתחבר לריבונו של עולם רק אם אני לוקח סמים, סליחה על ההשוואה המטופשת. אומר הרב, לא, אתם רוצים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש? רגע, רגע, לא רצים לשום מקום, לא מתלהבים משום דבר בדרך שלנו. יש ציווי אלוקי, יש הדרכה אלוקית מדויקת. אם באים לצמצם את הרעיון לפני התגלותו של האור הגדול והרחב המאיר אפסי עולמים, אז מאפילים את הדעת ומטשטשים את הצורה הרוחנית העליונה של נשמת האדם השואפת לגדולות. אומר הרב, אם היינו מגיעים ואז מיד ריבונו של עולם היה אומר למשה, הגבל את ההר, אסור לגעת, אסור להתקרב, אסור כלום, לא היינו מצליחים להרגיש את הגדלות. אתם יודעות שהרבה אנשים בעם ישראל לא מכירים את התורה בכלל. הם חושבים שהתורה זה איזו רשימה ארוכה של מעשים, תעשה ככה ואל תעשה ככה, ותזכור לעשות ככה ותדקדק בזה ותקפיד בזה. זה מה שהם חושבים שהתורה. זה מה שהם מדמיינים שהתורה. רשימה ארוכה, ארוכה, ארוכה. כן תעשה, לא תעשה, לא תעשה, כן תעשה. אומר הרב, ככה, אני מיד אשמע, ככה לא מקבלים את התורה. התורה זה לא רשימה של מעשים. התורה זה קודם כל אידיאלים ענקיים, ענקיים, חובקי עולם. אין סופיים. מי שלא נפגש עם הגודל של התורה, עם העומק של התורה, עם האינסופיות של התורה, עם המרחבים של התורה, למה שהוא ירצה? כן לעשות, לא לעשות. קופים עליי ככה, קופים עליי אחרת. מה רוצים מהחיים שלי בכלל? מה את שואלת, אדם? כן. כן, כן, הכל צריך להיות, שמישהו ידריך אותך, אתה לא יכול לבד. לא, זה לא הולך. נכון, הרבה פעמים אנשים מתלהבים, ובסוף מתגלגלים למטה בהתרסקות. לא, לא, יש סדר, יש סדר למפגש עם התורה. אומר הרב, בוא נראה איפה עצרתי, לא זוכרת, אבל אחרי שהזוהר העליון בהודו הכללי יוצג בתמונתו הבהירה לעיני הרוח, והשאיפה העליונה למטרות הגדולות החובקות זרועות עולם תצא להתעוררותה, אז במלוא אורה של הנשמה והתקוממות זיו חייה, לא יש לחוש כל כך לרפיון ורשלנות כמו שיש לחוש להתפרצות עוברת גבולים. אחרי שאנחנו פוגשים את הגודל, באמת, אחרי שאנחנו מבררים כמה זה גדול, כמה זה מופלא, אנחנו מסוגלים להכיל את ההגבלה. אנחנו מסוגלים להכיל את זה שכן, שאי אפשר לרוץ, אי אפשר לטפס לאן שרוצים, אי אפשר לעשות דברים בלי ההדרכה, לא, כי זה לא קשור, זה לא שייך. הרבה הרבה יותר קל לנו לקבל את ההגבלות, להבין שההגבלות זה חלק מהמיתות חיינו. ואם לא נקשיב להגבלות, לא נגיע להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. נכון, יש כאלה שאומרים, אנחנו מחבבים את התורה, יש לנו חיבה לתורה. כל מיני מנהגים זה מעניין אותנו, זה נחמד לנו, זה מרגש אותנו, אבל זה לא כל התורה כולה. התורה זה גם הרבה הגבלות. אבל השאלה איך את מתחברת, מאיזה מקום את מתחברת להגבלות האלה? האם יש פה מישהו שיש לו איזה שיגעון להכביד עלינו, לכבול אותנו, לאסור אותנו באזיקים, או שיש פה משהו עמוק, 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 גדול, גדול, אמיתי, אמיתי, שוב, שנוגע עד הפינות הכי הכי קטנות של החיים? שאלה.
ניסיתי להקביר את זה למשהו שכאילו, אני כאילו סתם מגיד על אלף הכאילו, שהיה בנהלים של הקורונה, שכאילו של המדינה, שלא הבנת כאילו, זה היה חיית משהו פתוצי וזה, ואז אני לא טוב באמת כתב יותר גדול, אבל בסוף היה צריך לעשות את זה. כאילו גם בסוף צריך לעשות את התורה.
נכון. אבל לכן אני אומר, לא, אז לכן צריך להתחבר לתורה. אף פעם אל תנסי להתחבר דרך הפרטים המקבילים. קודם תלמדי מה זה, מה זה הדבר הזה? קודם שיהיה טעם. אחרי, נכון, קוראים לזה טעמי מצוות. טעמי מצוות זה לא הכל, בסדר? זה חלקי מאוד. אבל אחרי שיש לך טעם, אז את מוכנה להיפגש. אם אין לך טעם, בסדר? אז בואו נראה את המילים של הרב. על כן רק אחר שכבר נאמר בתרי בשבא ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, אחרי שמגדל האורה הוצג לעיני ישראל לדעת את רוממות שאיפתם המהירה והגדולה, צריכים לעצור בעד שטף המרוצה שלא יעבור גבולות. ביום השלישי אמר להם מצוות הגבלה. ועכשיו תלמדו בקפה מה זה מצוות פרישה? למה לפרוש מהאישה? למה הדבר שעושים ביום הרביעי זה לפרוש מן האישה? בסדר? כן. מה? אז לומדים את זה? כמעט לכל דבר יש טעם. צריך להתאמץ, ללמוד. בסדר? אנחנו לומדות את כף היי. מה זה מבטא? מה זה מבטא? כן, רות.
אני
אדריר
את
הלדר
שלי.
מעולה. אין כמוכן.
מה זה? זה בעצם שמשנה את השפוגות של שבת אחת.
נכון, נכון, אין מילים, אין מילים. כן, רות. יופי, מצוין, מה את מוסיפה? איזה מקסים, איזה מדרשה, מהממת. כן. יופי, אז מה הכוונה? אז תגידו, תגידו. תגידו, תגידו.
כן.
ברור שזה לא משהו כזה, חס ושלום.
הרצון היה לקחת את הדבר הכי בסיסי והכי יסודי בנפש של האדם, את הרצון הכי טבעי שלו, ולראות האם אתה יכול להתגבר על הדבר הזה.
מעולה.
אז אם אתה יכול, אז אתה אפשר לקבל.
מעולה, מעולה, זה מתחבר. זה לא דומה למה שאמרתם? כן, זה ממש זה, כן, כן, כן. הכוונה, שוב, ברור שהחיבור בין איש לאישה זה הדבר הכי עליון וקדוש ופנימי ועמוק, וזה ביטוי לנשמה אחת שלהם. זה ברור, זה לא שאלה. אבל דווקא בגלל שזה גם צד טבעי באדם, אז זה שהאדם אומר, אני יכול לקראת מתן תורה, לוותר על הצד הטבעי הזה, כי אני רוצה להגיע נקי לגמרי מהכל, זה מה שמכין אותו באמת להצליח לקבל את התורה. לקראת מתן תורה אומר לעצמו, אצלי התורה היא תהיה שייכת לכל החיים. אבל תמיד, 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 הצד הטבעי של החיים הוא יהיה משועבד לצד הרוחני של החיים, ולא חלילה הפוך, שהצדדים הרוחניים ייפלו בגלל הצדדים הטבעיים של החיים. יש בחיים צדדים טבעיים. לפני שאת מקבלת את התורה, את אומרת לריבונו של עולם, אני יודעת שמה שצריך להוביל זה הצדדים הרוחניים. את מה? את הכל. ברור שאת הכל. אבל אני מראה שאני לא, אני לא כפופה לזה. אני לא משועבדת לזה. אני לא יכולה בלי זה. בטח שאני יכולה. אחרי שאני אראה שאני יכולה, אז אני יכולה לחזור לחיים. נכון? זה גם ככה במסילת ישרים. יש פרישות, נכון? ורק אחרי פרישות? מסילת ישרים. מפתח עניינים. פרישות, טהרה, חסידות, יראת חטא, קדושה. קודם כל פרישות, קודם כל אדם מראה לעצמו שהוא מסוגל לפרוש. הוא לא פורש בשביל לא לחיות, אבל הוא אומר לעצמו, אני יכול להתגבר על הצדדים בחיים שעלולים להפיל אותי. אני מסוגל לפרוש מהחיים. אחרי שהוא מראה שהוא מסוגל, אז הוא יכול עוד להמשיך ולצמוח ולהיות מחובר. אבל קודם להגיד לעצמי, אני יכול. אני יכול, אני יכול להיות שייך לזה.
אפשר
להגיד
את משהו?
כן, בטח.
אתמול ממש היה לנו דיון על נוקיה לומד סמארטפון. זה מרגיש לי ממש כזה.
שמה?
אם את יכולה לעבור לנוקיה לתקופה של חצי שנה וכאילו להתנתק וזה וזה וזה, אז שתחזרי לסמארטפון, זה יהיה במקום הרבה יותר, זה כלי ל. אבל קיצור, לדעת שאני יכולה את הפרישה הזאת, אני
מסוגלת
גם בלי
וואטסאפ,
מסוגלת גם בלי, לא
יודעת. יפה, חיזקתנו. טוב, בעזרת השם, בעזרת השם. טוב, אז גם במפגש אנחנו נחבר את הדברים לחג מתן תורה, ובעזרת השם לכנס, בקיצור.